שבת דף צדיק ח' מתחילים בעזרת השם שלוש שורות מלמעלה במילים אמר רב שמואל בר יהודה. עם ישראל עוברים את הירדן, באים להיכנס ולכבוש את כל ארץ ישראל עם יהושע בן נון. אומר יהושע לכל עם ישראל, בואו ונעשה מצוות ברית מילה. לא כולם הסכימו. אומר הנביא בספר יהושע, וזה הדבר אשר מל יהושע כל העם. כותב רש"י, מה זה וזה הדבר? אומר, זה הדבר מלשון דיבור. כשיהושע בן נון ראה שלא כל עם ישראל מעוניינים לעשות מצוות ברית מילה, הוא אמר להם, אתם רוצים לכבוש את ארץ ישראל? אתם חייבים לפני כן לעשות מצוות ברית מילה? כשהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו שארץ ישראל תהיה לזרעו אחריו לנצח עולם, אומר הפסוק, ואתה את בריתי תשמור. אתה חייב לקיים מצוות ברית מילה, לשמור על הברית מילה. ואז כתוב פסוק הבא, ונתתי לך ולזרעך את ארץ מגוריך, קבל את ארץ ישראל. ואז עם ישראל כולם הסכימו, ויהושע בן נון הלך ועשה ברית מילה לכל עם ישראל. רגע, ומה היה עד עכשיו? נולד תינוק, אחרי 8 ימים עושים ברית מילה. יש בעיה, אז דוחים קצת את הברית, אבל למה כל עם ישראל היו צריכים עכשיו לעשות ברית מילה לפני שנכנסים לארץ? אומרת הגמרא במסכת יבמות דף עין בית עמוד א', שכל 40 שנה שעם ישראל היו במדבר, אף אחד לא עשה ברית מילה, זה היה סכנה. כי לא נשבה להם רוח צפונית. תוספות שם כותב שהיא לא נשבה בפני עצמה. רוח צפונית, רש"י כותב, היא רוח נוחה. לא חמה ולא צוננת וחמה זורחת. זה תנאי בשביל שיכולו לעשות ברית מילה. כיוון שהמזג אוויר לא אפשר, זה הסכנה, אז לא עשו ברית מילה כל 40 שנה האלה. למה באמת לא זרחה רוח צפונית? הרי הקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה מצוות ברית מילה. אז אחד הפירושים שהגמרא שם מביאה, וכדי שלא יתפזרו ענני הכבוד, הרי עם ישראל כשהם הלכו במדבר, הם היו מוקפים בעננים. המין כמו בתוך מבנה. עננים בכל הצדדים שהקיפו אותם. אבל אם הייתה מנשבת רוח צפונית, היא הייתה מפזרת את העננים האלה. לכן לא נשבה רוח צפונית. כותב בספר אבני נזר בחלק אורח חיים, סימן רשע ענחת אות י' ב', הוא אומר, עכשיו אתה יכול להבין לבד שהמקום שישראל היו בו, מחנה ישראל, כשהם היו במדבר, לא היה נחשב מקום מקורה, אלא זה היה נחשב מקום פתוח. למה? הרי היה ענני כבוד שהקיפו אותם. הוא אומר, כן, אבל אלה הם מחיצות שלא יכולות לעמוד ברוח מצויה. אם תגיע רק רוח צפונית אחת, מפזרת את כל הענני כבוד. בשביל זה הקדוש ברוך הוא עצר את רוח הצפונית, שלא תנשב. ואומר הריטווה, שבאמת ענני הכבוד לא נחשבים קירוי. זה לא נחשב שלעם ישראל היה תקרה כשהם הלכו במדבר, למרות שהם היו מוקפים בענני הכבוד. ולכן אמר רב שמואל בר יהודה, אמר בשם רב אבא, שאמר בשם רב הונה, שאמר בשם רב, אדם המעביר חפץ 4 אמות ברשות הרבים מקורה, מחוסה. כמו למשל מתחת גשר שנמצא על רשות הרבים. אם הבן אדם מטלטל 4 אמות מתחת לגשר הזה, הוא לא יהיה חייב. אפילו שיש תולדה של מלאכת הוצאה מרשות לרשות, שזה לא לטלטל 4 אמות ברשות הרבים. אבל אם אדם מטלטל 4 אמות ברשות הרבים מקורה, הוא לא יהיה חייב חטאת. למה? כי הרי את המלאכות של שבת אנחנו לומדים מהמשכן. ובזמן של המשכן לא היה להם רשות הרבים מקורה, לפי שאינו דומה לדגלי מדבר. הרשות הרבים הזאת לא דומה למחנה ישראל כשהם היו במדבר. למה לא? הרי הם היו מוקפים בענני כבוד ומעליהם גם היה עננים. אלא אומר הריטווה, מפה אתה רואה שהעננים האלה לא נחשבים קירוי, ואבני נזר גם מסביר למה. כיוון שהם לא יכולים לעמוד ברוח מצויה, אם הייתה רוח צפונית אחת שהיא די מצויה, אם היא הייתה מנשבת, הייתה מעיפה את כל ענני הכבוד, אז זה לא נקרא קירוי, ולכן מצד העננים זה לא נחשב שהם היו ברשות הרבים מקורה. שואלת הגמרא, למה לא? לא היה רשות הרבים מקורה במדבר? הייני? וכי זה באמת ככה? והעגלות שהיו במשכן, שעליהם היו נושאים את הקרשים של המשכן בזמן של המסעות, מחניה לחניה, זה מקורות אביין. הם היו מחוסים. הם היו מחוסים. בסדר, תכף נגיע לזה שזה רשות הרבים, אבל קודם כל אנחנו יודעים שבשביל לשאת את הקרשים של המשכן, היו מעלים אותם על גבי עגלות מיוחדות. היו בשביל הקרשים של המשכן והדברים הכבדים של המשכן, שניסו על ידי משפחת בני מררי, הקצו להם 4 עגלות. הארבע עגלות האלה היו עומדות, אחת אחרי השנייה, והיה 2 עגלות אחת אחרי השנייה, ולצידם עוד 2 עגלות אחת אחרי השנייה, וככה עמדו 4 עגלות. עכשיו, כל עגלה היו מטעינים עליה את הקורות לרוחב העגלה. האורך של הקורות היו לרוחב של העגלה, זאת אומרת שהרי העגלות היו, רוחבם היה 2.5 אמות, והיה בצידי העגלות היו גלגלים עבים, וגם היה את הרווח בין הגלגלים לבין המשטח של העגלה עצמה, שעליו היו נוסעים את המסעות. יוצא בעצם שהרוחב בין קצה אחד של הגלגל של העגלה לבין הקצה השני של הגלגל של העגלה היה 5 אמות. והיו פשוט מעמידים את כל האורך של הקרשים על העגלות, קרש אחרי קרש, ככה כמה קומות, והיו נוסעים ככה את כל הקרשים של המשכן על גבי אותם 4 עגלות. עכשיו, הדבר הראשון שהגמרא פה אומרת, שהעגלות עצמם היו מקורות. למה הם היו מקורות? כי הרי אתה מבין לבד שאם אתה שם קרש שהגובה שלו הוא 10 אמות, אתה מניח אותו ברוחב של 5 אמות כולל הגלגלים, אז יוצאים 2.5 אמות לכל צד. אז יוצא שאם כן, שמתחת לעגלות היה קירוי, היה מקורה. עכשיו, אולי המקום שמתחת לקרשים היה נחשב רשות היחיד, אולי המקום שמתחת לעגלות היה נקרא רשות היחיד. אז תכף נראה. ואמר רב משום רבי חייא, הוא היה דוד של רב, עגלות שהיו במשכן, תחתיהם המקום שמתחת לעגלה, וביניהם המקום שבין עגלה אחת לעגלה שלצידה, יש שם רווח ככה בין 2 עגלות, המקומות האלה, וכן, וצידיהם, צידיהם זה הרווח בין הדופן של העגלה לבין הגלגל, כולל הגלגל. הרי היה את הפלטה אולי, אפשר לקרוא את זה ככה, שעליה היו נוסעים את המסעות, ובין, היה מין דופן של העגלה, שהיה סביב לפלטה הזאת, ובין דופן העגלה לגלגל היה מין רווח, ששם היה הציר של הגלגל, והיה את הגלגל עצמו. אז מה הכוונה כאן? צידיהם, זה הרווח בין הדופן של הגלגל לבין הגלגל, כולל הגלגל. כל המקומות האלה נחשבים רשות הרבים. אפילו שהם מחוסים בקרשים. אז זאת אומרת שזה רשות הרבים מקורה. אז איך כאן אותו רב אומר שאם אדם מטלטל 4 אמות ברשות הרבים מקורה, הוא יהיה פטור, כי זה לא דומה לרשות הרבים שהייתה בזמן שעם ישראל במדבר. הנה, מתחת לעגלות, מתחת הקרשים, היה נחשב רשות הרבים, ככה אומר רב, בשם רבי חייא. וזה היה מקורה. אז מצאנו רשות הרבים מקורה, שהייתה בזמן שעם ישראל במדבר, אז למה שלא יהיה חייב אדם שמטלטל 4 אמות ברשות הרבים מקורה? הגמרא מתרצת בסוף במסקנה שבאמת זה לא היה נחשב רשות הרבים מקורה, ומה שכותב כאן רב שהמקומות האלה נחשבים רשות הרבים, אלה שביניהם, תחתיהם וצידיהם, הכל היה מקומות שהיו פרוצים מלמעלה, לא היה שם גג, הכל היה בלי קירוי. תכף הגמרא תגיע לזה לאט לאט עד שנגיע בסוף למסקנה הזאת, אבל עכשיו הגמרא מנסה באמת להגיע לזה. תירוץ ראשון אומרת הגמרא, קיקה אמר רב. איזה מקומות, אומר רב, שבין ומתחת ובצידי העגלות נחשב רשות הרבים, זה דווקא בדרתה, במקום שמתחת הרווח שבין קרש וקרש בעגלה. הרי היו מסדרים את הקרשים, קרש על גבי קרש על גבי קרש על גבי קרש, והיו משאירים קצת רווח, ושמים עוד קרש על גבי קרש על גבי קרש על גבי קרש. ככה היו עושים כמה שורות של קרשים. בין השורות של הקרשים היה רווח. החלל הזה של הרווח, זה אומר רב, נחשב רשות הרבים, כי זה נחשב בעצם המקום השטח של המדבר, הרי המקום הזה שבין הקרשים הוא הרי לא מקורה, אז המקום הזה, ההגדרה שלו נקראת רשות הרבים. אבל באמת המקום המקורה לא נחשב רשות הרבים. עכשיו הגמרא מנסה לעשות חשבון מדויק, כמה היה שטח בין הקרשים של המשכן כשהם היו נישאים על גבי העגלות. וזה פשוט מאוד. מכדי, הרי, אורקה דעגלה, כמה הווי, כמה היה האורך של העגלות? 5 אמין, היה 5 אמות. פוטיה דקרש, כמה הווי, הרוחב של הקרשים, כמה היה הרוחב של הקרשים? אמתא ופלגה. כל קרש היה ברוחב של אמה וחצי, עובי של אמה, גובה של 10 אמות. אז אם כן, הרוחב היה אמה וחצי. עכשיו, אתה רוצה ברווח של 5 אמות, לסדר כמה שורות של קרשים שכל קרש הוא ברוחב של אמה וחצי. בוא נראה כמה קרשים אתה יכול לסדר ככה. כמה מוטיב, כמה סדרות של קרשים אתה יכול לסדר על גבי העגלה אחת? יש לך 5 אמות, אתה צריך להכניס כמה שיותר קרשים של אמה וחצי. אמה וחצי ועוד אמה וחצי זה 3 אמות, ועוד אמה וחצי זה כבר 4.5 אמות, אתה לא יכול לשים עוד קרש. אז בעצם ב5 אמות, 4.5 אמות תפסו הקרשים, ושמת רווח בין שורה לשורה. אז כמה רווח שיש בין שורה לשורה? יש לך 3 שורות של קרשים, אז אם כן יש לך שני רווחים. ובעצם היה לנו 0.5 אמה שנשאר בשביל הרווח. כל אמה זה 6 טפחים. 0.5 אמה זה 3 טפחים. ואם יש לנו 0.5 אמה לרווח, לשני הרווחים, אז לכל רווח יש לנו 1.5 טפח, נו באמת. 1.5 טפח זה נקרא רווח, זה נקרא מקום לא מקורה. הרי אומרת הגמרא, פשלי פלגה דאמתא, נשאר לנו הרי 0.5 אמה פנוי, שזה 3 טפחים. קישא דלימר ביני וביני, כשאתה מסדר את ה0.5 אמה שנשאר לך בשני הרווחים, אז כמה נשאר לך? 1.5 טפח. כלבוד דמי, זה נחשב חיבור, יש הלכה למשה מסיני, שכשיש רווח פחות מ3 טפחים, זה נקרא כמו סגור, זה לא נקרא שזה מקום הזה לא מקורה. אז איפה מצאנו? בין הקרשים, מקום שהוא לא מקורה. לכאורה, אם אתה אומר שבין הקרשים, השטח שמתחת לעגלות, ובין העגלות נקרא רשות הרבים, נו, אז אתה רואה אם כן, שהמקום הזה הרי היה מקורה כולו, וגם המקום שלא היה מקורה, זה היה פחות מ3 טפחים, זה נחשב כאילו מקורה. אז אתה רואה שרשות הרבים מקורה כן היה במדבר. תרץ את הגמרא, לא, היה יותר רווח. מי סברת, קרשים, אפותה היו אהבה מה נחלו? מה, אתה חושב שהניחו את הקרשים לרוחב? השכיבו אותם על הרוחב, מה פתאום? אחודן מה נחלו, על האובי שמו אותם. סוף סוף, סומך דקרש, כמה אבי? כמה האובי? יש את הרוחב ואת האובי. כמה האובי? אמת, אמה. כמה אב המוטיב? כשהוא מניח את האובי של הקרשים על העגלה, כל אחד זה אמה. ויש לנו פה 5 אמות. עכשיו, אתה לא יכול לשים 5. תמיד אתה צריך להשאיר קצת רווח בין קרש לקרש. ככה זה הסדר. אז אתה שמת רק 4 קרשים. כמה אפשר לשים? 4. אז כמה נשאר לך לרווחים שבין השורות? פשה לאמתא, נשאר אמה פנויה באורך של העגלה. וכמה רווחים יש כשיש לנו 4 שורות? יש לנו 3 רווחים. ויש לנו כאן אמה שמתחלקת ל3 רווחים. כל אמה זה 6 טפחים. כמה זה 6 לחלק ל3? זה יוצא 2. 2 טפחים. 2 טפחים זה שוב פעם פחות מ3 טפחים. אז אם כן, זה שוב פעם לבוד. קישד אל אמר ביני וביני כלבוד דמי. כשאתה שם את הרווחים בין השורות של הקרשים, עדיין יש לך פחות מ3 טפחים בין שורה לשורה. אז אם כן, מתחת לעגלות, זה כן היה מקום מקורה. אומרת הגמרא, הניחא למאן דאמר, לפי הדעה שסוברת, קרשים מלמטן עוביין אמה. מלמעלן קלין והולכין עד כאצבע, הם היו בשיפוע כלפי מעלה, שלמעלה זה כבר היה עובי של אצבע, אז שפיר. אז אפשר להבין באמת שכשהקרשים היו על גבי העגלות, היה ביניהם רווח של יותר משלושה תפחים, ובאותו מקום אנחנו אומרים שזה נחשב רשות הרבים. כי כשאנחנו לומדים את מבנה המשכן, אנחנו יודעים שהמשכן היה עשוי, הדפנות שלו, הקירות שלו היו עשויים הרי מהקרשים. כל קרש, אמה וחצי, כמו שאמרנו, בעובי של אמה, גובה של 10 אמות. ככה היו 20 קרשים בצפון ובדרום, ובמערב היו עוד 8 קרשים, והם היו הקירות של המשכן. עכשיו, איך שאנחנו תמיד לומדים, הם היו פלטות, כמו פלטות כאלה, למטה העובי אמה, וגם למעלה העובי אמה, אותו דבר. אבל יש דעה סוברת שלמטה אמנם הקרשים היו בעובי של אמה. אבל הם היו נהיים בשיפוע כלפי מעלה, הם היו נהיים יותר ויותר צרים, עד שלמעלה הם היו בעובי של טפח. אז זה מובן. כשאתה מניח כאלה קרשים על גבי העגלות, אז יש אמנם במקום שזה אמה, עובי של אמה, באמת אין שם מקום שהוא נחשב לא מקורה מתחת לעגלות. אבל בצד השני של העגלה, של מתחת לעגלה, איפה ששם השפיצים, של הקרשים, שם יש רווח גדול, יותר משלושה תפחים. ואם כן, המקום מתחת לאותם שפיץ, לרווח שבין השפיצים האלה, זה תחת, מתחת העגלות היה רשות הרבים, כי זה באמת היה רשות הרבים, לא מקורה. אז זה מסתדר מצוין. אלא למען דאמר, כשם שמלמעתן עוביין אמה, כך מלמעלן עוביין אמה, מה יקלמי מר? איך תפרש דברי רב? בעצם יוצא שהיה לנו כאן 4 שורות של קרשים על גבי העגלה של 5 אמות. והאמה הנוספת, 4 קרשים שכל אחד בעובי של אמה, נשאר לנו עוד אמה נוספת באורך של העגלה. בעצם יש לנו כאן 3 מרווחים, בכל מרווח יש סך הכל 2 טפחים, אז המרווח הזה לא נחשב כמו מקום שהוא לא מקורה, אלא זה נחשב כאילו הוא סגור, כי זה פחות מ3 טפחים, זה נחשב כמו סגור. אז אם כן, איפה מתחת לעגלות היה מקום שרב יכול לומר שהוא היה רשות הרבים לא מקורה? אמר רב כהנא בעת ביי. שכחת? הרי איך העמידו את הקרשים? איך העמדת אותם? איך אתה יכול לקחת 20 קרשים בכל צד ולהעמיד אותם? איך הם יעמדו? מה עשו? על כל קרש, בצד החיצוני, שאמור להיות מחוץ למשכן, חיברו טבעת למעלה וטבעת למטה. ככה, במקביל, כל הקרשים. אחר כך הכניסו בריחים לתוך בין הטבעות האלה, והם העמידו מלמעלה ומלמטה את הקרשים. עכשיו, כשאתה בא ומפרק את הקרשים, יש פה גם טבעות, הטבעות גם לוקחים מקום. אתה לא יכול פשוט להעמיס את הקרשים על גבי העגלות, בלי לקחת בחשבון את הטבעות. עכשיו, כשאתה רוצה לתכנן את זה, איך אתה שם את הקרשים על גבי העגלה? אז השיטה החכמה היא, הרי רק מהצד החיצוני של הקרש יש לו טבעת, בצד הפנימי אין לו טבעת. אז בוא קח את הצד הפנימי של קרש אחד, תחבר את הצד הפנימי של הקרש השני, שתי הצדדים החיצוניים של הטבעות, תשים בשני הצדדים החיצוניים. עכשיו, אתה מעלה 4 קרשים, על גבי כל עגלה, זאת אומרת 4 שורות של קרשים על גבי כל עגלה. 4 שורות לגובה כמובן, כן? על גבי כל עגלה. איך אתה מסדר אותם? אתה לוקח הצד החיצוני בחוץ, הצד של המשכן בחוץ, הצד החיצוני של המשכן, של הקרש, של השני, גם כן בחוץ. זאת אומרת, יוצא בעצם כשאתה מחבר 2 קרשים, אתה מחבר אותם בצד הפנימי שלהם, ששם אין טבעת, ובצד החיצוני בשני הצדדים יש טבעות. עכשיו, כשיש לך כאלה, 4 קרשים, אז איך אתה עושה את זה? אתה עושה את זה 2 זוגות. זוג אחד, אתה עושה בקצה אחד של העגלה, וזה תופס, זאת אומרת, הטבעות נמצאים כלפי חוץ בכלל, כלפי מחוץ לעגלה, וזה תופס בעצם 2 אמות, ועוד המקום של הטבעת, זה לא תופס מקום קירוי, זה לא עושה תקרה, ועוד 2 אמות של 2 הקורות בצד השני של העגלה, נשאר אמה שלמה באמצע, רווח. ושם אין לבוד. אז המקום הזה מתחתיו נקרא רשות הרבים. שואלת הגמרא, את באי, איך המנח לו? איפה שמת את הסדרות של הקרשים שהיו עשויים עם הטבעות? אגב הדעגלה, על גב העגלה. עגלה גופה מקורה הווי. אל תשכח, אתה לוקח עגלה, מה פרוש מתחת לעגלה? ראית פעם עגלת מסע? בדרך כלל עגלת מסע היא סגורה למטה. אז איך מתחת לעגלה זה נחשב רשות הרבים לא מקורה? התקרה הראשונה זה עצם הגג, עצם התחתית של העגלה, זה הגג מלמטה. תרץ את הגמרא, אמר שמואל, מה אתה חושב שהעגלות של המשכן היה להם תחתית שעליהם שמו את הקרשים? בשביל מה? כשאתה לוקח עגלה ואתה רוצה להעמיס כל מיני חפצים קטנים, אתה צריך שבאמת למטה זה יהיה סגור. אבל פה אתה בסך הכל רוצה לשים קרשים, שהקרשים עצמם יותר ארוכים מהרוחב של העגלה. אז לא היו צריכים בכלל שבתחתית זה יהיה סגור. באמת, זה היה ביתידות. בין דופן לדופן של העגלה, למטה, זה לא היה סגור, היה סתם יתידות כאלה. אז היה, אם כן, למטה, לא מקורה. אז שמת שני קרשים מאחורה, שני קרשים מקדימה בעגלה, ובאמצע הייתה אמה שלמה, רווח. על זה אומר רב, שמתחת לעגלות היה רשות הרבים, אבל רשות הרבים, התנאי הראשון שלא תהיה מקורה, כי במשכן, במדבר, לא היה רשות הרבים מקורה. תנו רבנה, קרשים של המשכן, מלמטה עוביין אמה, אבל מלמעלה קלין והולכין עד שלמעלה בגובה הקרש, זה היה סך הכל בעובי של כאצבע. מה ההוכחה לזה? שנאמר על הקרשים, יהיו תמים על ראשו, מלשון יתמו, יגמרו, שכשזה מגיע למעלה, זה פשוט נגמר, זה נהיה צר 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 עד שזה נגמר. מה הראיה שתמים זה מלשון נגמר? ולהלן הוא אומר לגבי הירדן, שיהושע בקע את הירדן, כתוב שם, תמו נחרטו, דהיינו נגמרו המים שהיו בירדן, רואים שתמו זה לשון כיליון, כילוי, אז גם כאן לגבי קרשי המשכן, למטה הם היו אוהבים, אבל לאט לאט כשמלו למעלה למעלה, הם התקלו ונהיו סך הכל בעובי של אצבע אחד. אלה הם דברי רבי יהודה. רבי נחמיה אומר לו, כשם שמלמטה נוביין אמה, כך מלמעלה נוביין אמה. שנאמר, יחדיו יהיו תמים על ראשו, שאין שום הבדל בין האובי של הקרש של המשכן למטה, לבין האובי שלו למעלה. שואלת הגמרא, רגע, רבי נחמיה, כתוב יחדיו, נכון, אבל ויכתיב תמים, כתוב גם תמים שזה מלשון כיליון, כמו שראינו בירדן. אומרת הגמרא, לא. תמים זה מלשון תמים, תמימות, שלמות. ההוא, דלייטו שלמים. אל תעשה לי פה טלאי על גבי טלאי כשאתה בא להקים משכן. אלא, תביא קרשים, ככה, חתוכים, שלמים. זה לא לייטו דניסרה. אל תביא לי קרשים שעשויים משתי חתיכות, אתה חיברת אותם. לא. קרש של המשכן צריך להיות כולו מקשה אחת. זה הכוונה תמים מלשון תמימות, שלמות. עכשיו אני רוצה לשאול אותך רבי יהודה, אתה לומד מתמים שמלשון תם וקל הוא נגמר. זאת אומרת שלמעלה זה היה סך הכל בעובי של אצבע. כתוב יחדיו, לא? שואלת הגמרא ואידך נמי, הכתיב יחדיו. אז מה רבי יהודה יתרץ על זה? עונה הגמרא, נכון, ההוא דלא לשלחופין הוא מעדד. כשאתה מסתכל עכשיו על הצד של כל הקיר הצפוני, כל הקיר הדרומי של המשכן, כל הקיר המערבי של המשכן, אתה מתפעל. כולם עומדים ישר כמו חיילים זקופים. שלא אחד יוצא, אחד נכנס, תמיד, הכל ישר. זה מה שהתורה מתכוונת יחדיו. זה לא אומר אבל שאותו אובי למטה, צריך גם להיות אותו אובי למעלה. זה כבר עניין אחר. שואלת הגמרא, בישלמה למנדה אמר, כשם שמלמטן אוביין אמה, כך מלמעלן אוביין אמה, שזה דעתו של רבי נחמיה, היינו דכתיב, ולירקתי המשכן ימה, בצד מערב, תעשה שישה קרשים, אבל זה לא מספיק. כמו שכבר אמרנו, המשכן, השלט של תוך המשכן, היה 30 אמה אורך על 10 אמות רוחב. כמה קרשים צריך? אז בשביל שני הצדדים, אתה רוצה להגיע ל-30 אמה, וכל קרש זה אמה וחצי, אז אתה לוקח 20 קרשים, שכל אחד הוא אמה וחצי, 20 כפול 1.5, זה יוצא 30. יש לך 30 אמה אורך לשני הצדדים, אז זה היה 20 קרשים. אבל הקיר המערבי, שם אחרי קודש הקודשים, היה צריך להיות רוחב של 10 אמות. כמה קרשים צריך בשביל זה? כל קרש זה 1.5 אמות. אומרת התורה, הנה, ולירכתי המשכן ימה, הקיר בצד ים, צד המערב, תעשה 6 קרשים. זה לא מספיק. 6 כפול 1.5 זה סך הכל 9. נו, ומה אתה עושה? הרי אנחנו כבר לא מדברים על זה שאנחנו צריכים גם כן להגיע לכל הרוחב גם של הקירות עצמם. אתה מבין לבד ש-30 אמה זה הנטו. זאת אומרת, זה רק המקום מבפנים. הרי אתה צריך גם קיר חיצוני, את העובי של הקיר החיצוני. אז בסדר, בוא נאמר שבשני הצדדים, בצד צפון ובצד דרום, עשינו אותו עד הקיר של הצד המערבי. הקיר של הצד המערבי הוא יוצא החוצה מאיתו... לחוץ לשתי הקירות הצפונים והדרומיים. זאת אומרת, יש לך, כמו עוד חטא, יש את הגג של העוד חטא, שהוא מקצה לקצה, ועכשיו כשאתה רוצה לעשות את שני הצדדים ללמטה מהעוד חטא, עכשיו אתה כבר לא צריך עוד פעם להתחיל מהגג, מקצה הגג למעלה, אתה כבר יכול להתחיל מקצה הגג ומטה. אז אתה לא צריך ממש למלות את העובי של הצד המערבי. במקרה של האות חטא שלמעלה. אתה מתחיל מהקצה למטה ומטה. כי כבר את העובי של שני הצדדים חיסית בגג. אז גם במשכן זה הלך שהקיר המערבי בעצם לקח את כל הברוטו, כמו שזה נקרא, כולל את הרוחב גם של הקירות. אז לא מספיק לך 6 קרשים. לכן הוא 2 קרשים תעשה למקוצאות. צריך עוד 2 קרשים לעשות לשני הזוויות. ואז... ברגע שיש לך עוד 2 קרשים, אז כמובן יש לך פה עוד 1.5 אמות. אז היה לך סך הכל 9 אמות, עכשיו עוד 0.5 אמה מכל אחד מהזוויות מכסה לך עוד 1 אמה שלמה, זה בעצם מכסה את השטח הפנימי של המשכן, ועוד 2 אמות בשני הצדדים, העובי של הקרש עצמו, של צד צפון וצד דרום. עכשיו, דעתי פוטיה דהני, הרוחב של 2 הקרשים של הזוויות של הפינות, ממלא לילי סומכי דעני, זה מכסה את העובי של הקרשים של צפון ודרום, כמו שביארנו. ואם כן, זה מסתדר טוב. הכל ישר, סימטרי. אלא למנדה אמר, מלמטן עוביין אמה. למטה העובי של הקרשים היה אמה, אבל מלמעלן עוביין אצבע סך הכל. אז אם כן, קלים והולכים עד כאצבע, אז אם כן, היי אייל, אחד מהם נכנס פנימה, והאי נפיק, אחד יוצא החוצה. זאת אומרת, בוא ננסה לצייר, איך אם כן נראה הצד המערבי של המשכן. יש שורה של הקרשים שעומדים כמו זקיפים ישר כלפי מעלה, והשפיץ שלהם הוא שווה מקצה לקצה, מצפון לדרום. שפיץ. עכשיו, פתאום אתה רואה את הקירות הצפוניות והדרומיות, הם גם כן בשיפוע למעלה. ואז כשנגמר השיפוע שלהם, אז זה לא מסתדר, בוא נאמר, אם אתה מעביר משהו בכל השיפוע של הקיר הצפוני, כשאתה מגיע לקיר המערבי, אתה נתקע, כי הקיר המערבי הוא ישר, זאת אומרת, הוא מצד לצד, הוא לא מתעקם, הוא לא נהיה בזווית לכיוון, הצד הצפוני שלו לא מתעקם לכיוון דרום, והצד הדרומי שלו לא מתעקם לכיוון צפון. אז אם כן יוצא פה שזה לא סימטרי, זה לא ישר. אתה רצת הגמרא, זה בעיה? לא בעיה. דשאפי לאו קיטורין, היו שפים את הקרשים בפינות של צד מערב, כמו ערים שנעשים צרים משני הצדדים. אז ככה, הרוחב של הקרשים היה נעשה צר כלפי מעלה גם לרוחב, שיהיה שווה לעובי של הקרשים שבצפון וכן שבדרום, וגם הזוויות היו מסתדרות ונהיים בשיפוע גם לצד הזה של מערב. פשוט מאוד, כן? היו כביכול חותכים, כאילו, מה אתה אומר? שבעצם הקיר הצפוני והדרומי, כשמגיעים לקיר המערבי, בעצם יש להם למעלה את הקיר ככה בשלמותו, זה פשוט, זאת אומרת, הקיר הצפוני והדרומי, יש רווח בקיר המערבי לשני הצדדים החוצה? לא, פשוט היו חותכים גם את הרווח הזה, זה היה כמו הר כזה. זאת אומרת, הקורות, הקרשים, שבשני הזוויות, שתי הזוויות, היו לא רק משופעים לכיוון מזרח, כן, הרי זה הקירות המערביות, לא רק שהם משופעים לכיוון מזרח, אלא הזוויות גם כן, הזווית של צד צפון היה משופע לכיוון דרום, והזווית של צד דרום היה משופק קצת לצד צפון, ועד היוצא ממש יפה ולתפארת בית השם. הפסוק אומר לגבי קרשי המשכן, והבריח התיכון בתוך הקרשים. היה בריח אחד, כמו מין מוט אחד ארוך, שהיה נכנס, הרי איך עמדו הקרשים? אז אמרנו שהיה מין טבעת למעלה וטבעת למטה על כל קרש, והם מכניסים בריח בתוך הטבעות האלה מלמעלה ומלמטה. חוץ מזה, היו עושים חור אחד בעובי באמצע הקרש, ושם היו מכניסים עוד בריח. עכשיו, זה היה נס ענק. היו מכניסים את הבריח לתוך העובי, הוא היה יוצא מקרש אחד, ממשיך לקרש השני, מהקרש השני ממשיך לקרש השלישי, ככה רביעי, עד סוף הקרשים, הוא היה מגיע לסוף הצד הצפוני, מתעגל בדרך נס לקיר המערבי. מסיים את הקיר המערבי, מתעגל בדרך נס לקיר הדרומי, ואז יוצא שבעצם לכל הקרשי המשכן היה בריח אחד שהיה מעמיד את כולם. תנה, בנס היה עומד. טוב, כתוב לגבי המשכן, ואת המשכן תעשה 10 יריות. המשכן כאן, הכוונה ליריות של המשכן. אחרי שכבר הקמנו את הקרשים של המשכן, צריך לחסות את זה ביריות. היו 3 שכבות של יריות שהיו מכסים איתם את המשכן. השכבה הראשונה הייתה נקראת משכן. וזה מה שהיו רואים כשהיו נכנסים לתוך המשכן, מסתכלים למעלה על הגג, היו רואים את היריה הזאת, כי הייתה היריה הראשונה. הפסוק מתאר אותה שהיא הייתה לא ביחידה אחת, אלא עשו 10 יריות. האורך של היריה האחת, 8.20 באמה. 28 אמה. עכשיו, הכיסוי הזה, ממה הוא היה עשוי? הוא היה עשוי 6 תחלת ארגמן תולעת שני. כמו שכבר למדנו בגמרא, שהאורך שלו מקצה אחד לקצה השני היה 28 אמות. כמה הרוחב של כל יריעה? היה לנו 10 יריעות. כמה הרוחב של כל יריעה? זה היה 4 אמות. עכשיו, תפרו את היריעות האלה אחת לשנייה, אבל לא את כל היריעות. אלא, היה לנו הרי 10 יריעות. כמו שהגמרא מביאה את הפסוק, את המשכן תעשה 10 יריעות. אז תפרו 5, 5. 5 יריעות בנפרד ועוד 5 יריעות בנפרד. ואיך היו מחברים את שתי היריעות אחרי שהם נתפרו, שכל אחד מהם עשוי מ5 יריעות, היו עושים כאלה מין לולאות מתחלת, והיו מחברים אליהם כמו מין סימן שאלה כזה, זה היה מתחבר לשתי הלולאות, והיו 50 כאלה, 50 כאלה קרסים, וככה היו מחברים את שתי היריעות יחד. כמה סך הכל יוצא כל היריעה ביחד, שאחרי שחיברת את כל 10 יריעות אחת לשנייה, אז היה יוצא 40 אמות. 28 על 40. גם המשכן עצמו אמרנו 30 אמה על 10 אמות. איך היו ככה מסדרים את היריעות על גבי המשכן? שדי אורקאיו לפוטיה דמשכן. תן את האורך של היריעות על הרוחב של המשכן שהיה 10 אמות. כמה הוויה, כמה זה האורך של היריות? אז אמרנו, 20 ותמני, 28 אמות. עכשיו, דל 10 לאיגרה. תוריד 10 אמות, שזה בעצם הגג. הגג, השטח של המשכן, הרוחב שלו, הרי היה 10 אמות. כמה נשאר לך? הורדת מ-28 אמות, הורדת 10, נשאר לך 18 אמות. 18 אמות לחלק ל-2, זה 9. פשע לו 9 להי גיסה ו-9 להי גיסה. זה משתפל ללמטה גם לצד צפון וגם לצד דרום, 9 אמות של יריעות. עכשיו, לפי דעתו של רבי יהודה, שהקרש למעלה היה צר, אז העובי הקרש עצמו של הקיר הצפוני או הדרומי של המשכן לא כל כך תפס מהיריעות. אז לכן היריעות היו משתפלות ללמטה, כמעט עד ללמטה. עד האמה של העדנים, שעליהם היו הקרשים מתחברים. ואם כן, 9 אמות היה משתפל היריות, עד כמעט ללמטה, נשאר אמה אחת שהייתה גלויה. ואם כן יוצא, שלפי דעתו של רבי יהודה, מגליה עמד האדנים, רק העמה של האדנים הייתה מגולת. רבי נחמיה שסובר שהעובי של הקרשים למעלה גם היה עמה, אז מהתשע עמות לכל צד ירד עוד עמה אחת רק העובי של הקרש, אז היה משתפל לכל צד רק 8 עמות. אז אם כן היה מגליה, חוץ מהעמה אחת של האדנים, עוד עמה דקרשים, 2 עמות היו מגולים. זה, אנחנו דיברנו עד עכשיו על הרוחב של המשכן, שפרסו עליו 28 עמות של האורך של כל יריעה. עכשיו, נדבר על האורך של המשכן. שדי פוטאי הוא לאורקא דמשכן, תן את הרוחב של היריעות על אורך המשכן. עכשיו, היה לנו פה 10 יריעות, כל אחד מהם 4 עמות. כמה זה יוצא? 40 עמות. כמה? אביה 40. עכשיו, כמה השטח של האורך של המשכן? דל תלתין לאיגרא, תוריד 30 עמות, שזה אורך המשכן. היו צריכים את זה בשביל הגג. כמה נשאר מ-40 אחרי שהורדת ממנו 30? פשל הוא 10 עמות לחסות את הקרשים בצד מערב. לפי רבי יהודה, שהוא סובר שלא היה עובי לקרשים של המשכן, אז כל ה-10 חיסו את הקרש. אז מחסיה אפילו עמד האדנים. גם העמה של האדנים הייתה מחוסה, כי כל ה-10 עמות של גובה המשכן היה מחוסה. ולרבי נחמיה, שהוא סובר שהעובי של הקרשים כן היה תופס מקום, זה היה עמה. אז אם כן, 30 עמה זה הגג של המשכן. ועוד עמה אחת, העובי של הקרש, נשאר סך הכל 9 עמות. 9 עמות האלה היו מכסים כמעט עד למטה, עד העמה של האדנים. מגליה, אבל הייתה נשארת מגולה, עמד האדנים. עכשיו עוברים ליריעה העליונה יותר, יריעות עיזים. זה היה עשוי מצמר של עיזים. היריעה השנייה, אחרי היריעה הראשונה שנקראת משכן. הפסוק אומר לגביה, ועשית יריעות עיזים לאוהל, לאוהל וגומר, אורך היריעה האחת, 30 באמה וגומר. פה זה כבר לא 28, אלא 30 אמה. עכשיו יש עוד כמה הבדלים במידות של היריעה האמצעית השנייה. אז ככה, קודם כל, האוהל שהיה הכי למטה קראו לו משכן, כמו שאמרנו. לאוהל השני קראו לו אוהל, כי הוא העיל על המשכן. הוא היה עשוי לא מ10 יריות, אלא מ11 יריות. כל יריעה גם כאן הייתה 4 אמות. אם כן, יוצא שיש לי פה 11 יריות, שכל אחד הוא ברוחב 4 אמות. 44 עמות סך הכל. והאורך גם כן היה יותר ארוך. היריות האלה של הסעיריזים. האורך שלו היה 30 עמות. אז 44 על 30 עמות. עכשיו הגמרא מפרטת איך בדיוק היו פורסים את היריות של העיזים. ועשית היריות עיזים לאוהל וגומר, אורך היריעה אחת 30 באמה וגומר. עכשיו הגמרא מפרטת, קודם כל, שדי אורקאיו לפוטיה דמשכן. תן את האורך של היריות לרוחב המשכן. כמה אביה? כמה האורך של היריות? תלתין, 30 אמות, כמו שהפסוק אומר. והרי הרוחב של המשכן היה 10 אמות. אז תוריד קודם כל דל 10 לאיגרא, תוריד 10 אמות שהם מכסים את הרוחב של המשכן. אז כמה נשאר לך? עוד 10 אמות לכל צד, כי הרי היה לך 30 אמות. פשל הוא 10 להי גיסה ו10 להי גיסה. עוד 10 אמות של יריעות העיזים לכל צד, לצד צפון ולצד דרום. אז לפי רבי יהודה שסובר שהעובי של הקרשים למעלה היה סך הכל בעובי של אצבע, כמעט לא משמעותי. אז אם כן, זה היה יורד עד ללמטה, כי זה 10 אמות. אז היה מכסיה אפילו עמד האדנים, גם טעמה של האדנים זה היה מכסה. ולפי רבי נחמיה של העובי של הקרשים היה עמה, אז אם כן, זה כבר היה 10 אמות שלקח רק הגג של המשכן, ועוד עמה לכל צד, העובי של הקרש, נשאר סך הכל 9 אמות. אז היה מכסה כמעט עד ללמטה, עמה אחת של האדנים היה נשאר מגולה, מגליה עמד האדנים. תניא נמי אחי, באמת יש ברייתא שכותבת את הדברים שעשינו את החשבון, כמה היה הרוחב או האורך של היריעות של שעיר העיזים, יותר מאשר האורך של היריעות של המשכן, שהיה עשוי משש, התכלת, ארגמן וכו'. פסוק אומר לגבי היריעות של האוהל, שכבר אנחנו אומרים אוהל, זה הכוונה ליריעות של מעל היריעה הראשונה, היריעה השנייה. והאמה מזה והאמה מזה בעודף, הרי בעצם היריעות של העיזים היו 30 אמה אורך. היריעות של המשכן היו 28 אמה אורך. זאת אומרת, מה ההפרש בין 30 ל-28? שני אמות, שתי אמות. אז האמה מזה והאמה מזה בעודף באורך יריעות האוהל, שהוא יותר מאשר המשכן, יהיה שרוח על צידי המשכן מזה ומזה לחסותו. זאת אומרת, הוא פשוט מאוד היה נפרס כלפי מטה, משתפל כלפי מטה לחסות את המשכן משני הצדדים, לחסות אותו. מה הוא היה מחסה? לחסות אמה של אדנים, דברי רבי יהודה. רבי יהודה סובר שמכיוון שלמעלה היה רק את הגג של המשכן, אבל האובי של הקרשים לא תפס כמעט שטח, אז אם כן, נשארו 10 אמות לכאן ו-10 אמות לכאן. זה חיסה ממש עד ללמטה, כולל את האדנים. רבי נחמיה, שהוא סובר שהאובי של הקרשים למעלה היה אמה, אז אם כן, היריות היו צריכים גם לחסות עוד אמה בכל צד, אז נשאר לרדת למטה ולהשתפל רק 9 אמות, אז לחסות אמה של קרשים שמעל האדנים, אבל האדנים עצמם היו מגולות. אם כן, כבר חיסינו את הרוחב של המשכן. עכשיו צריך לראות איך היריות של האוהל מחסים את האורך של המשכן. כמה היה הרוחב? 44 אמות. שני פרוטאיו לאור כדי משכן. תן את הרוחב של יריות האוהל על האורך של המשכן. כמה אביה? כמה הרוחב של היריות? 44 אמות. כי הרי זה היה 11 יריות שכל אחד מהם 4. אז כמה זה 11 כפול 4 אמות? 44 אמות. דלת לטין לאיגרא. קודם כל תוריד 30 אמות. זה לגג עצמו שהאורך של המשכן היה 30 אמות. כמה נשאר לך? פשע להוא 14, נשארו לך 14 אמות. עכשיו, היופי במשכן היה כשאתה נכנס בצד מזרח, אז זה לא היה הפתח גלוי עד ללמעלה, אלא היה מהיריעות של העיזים, היו יורדים קצת, שני אמות היו יורדים, מכסים קצת מהפתח. אז אם כן, אחרי שפשע להוא 14, נשארו 14, דל תרתי לקפלה, תוריד שתי אמות, שזה חצי רוחב של יריעה אחת, שהיו תולים בפתח המזרחי של המשכן, שם לא היו קרשים, זה היה ככה יורד כלפי מטה בפתח, הוא היה מכסה קצת מהפתח של המשכן. מאיפה המקור לזה שצריך ככה שזה ישתפל לכיוון מזרח, לכיוון הכניסה? תכתיב, וחפלת את היריעה השישית אל מול פני האוהל. אז כמה נשאר לך אחרי שהורדת מ-14 שניים? פשלו תרתי 14, נשאר לנו 12 אמות לחסות את הקרשים בכותל המערבי, שאחרי קודש הקודשים. עכשיו, ביש למה לרבי יהודה שהוא סובר שהאובי של הקרשים למעלה היה באובי של סך הכל אצבע אחד. אז אם כן, הוא לא כמעט לא תפס מקום. אז רגע, הגובה של הקרשים היה 10 אמות. נשאר לך מהיריות של העיזים 12 אמות. אז 10 אמות באמת היה מכסה עד ללמטה, עד לאדנים עצמם. אבל עוד 2 אמות נשאר לך. וכמה זה שתי אמות לעומת כל יריעה? הרי כל יריעה היה 400. הם מחוברים, 11 יריעות של 400 ביחד, אבל כל יריעה היה של 400. אז חצי מהיריעה היה ככה משתפל ללמטה, שרוח. זה עדיין הוא ככה נמשך, נשרח על הרצפה בצידי המשכן. אז היינו דכתיב חצי היריעה העודפת. נשאר חצי שלם של יריעה של 400. מה עושים איתה? תשרח על אחורי המשכן בצד המערבי של המשכן. אז זה מובן. אלא לרבי נחמיה, שהוא סובר שלמעלה האובי של הקרשים היה גם כן אמה. אז כמה נשאר לקיר עצמו שהשתפל ללמטה? רק 11 אמות. אז אם כן, איך זה חצי העירייה העודפת? מה חצי העירייה תשרח? מתרצת הגמרא, תשרח מחברותיה. הרי העירייה הראשונה ששמו על הקרשים של המשכן עצמם, היא הייתה הרי ברוחב של 40 אמה. אז אם כן, אתה מוריד 30 אמה לאורך של המשכן. עוד אמה אחת לאובי של הקרש. נשאר לך כמה? 9 אמות. עכשיו, היריות של העיזים היו 11 אמות. כמה זה 11 פחות 9? 2. 2 אמות זה חצי של יריה שהיא 4 אמות. אז חצי מהיריה תשרח מחברותיה, זה יותר גדול מאשר היריה הראשונה של המשכן. ורק אמה אחת הייתה נשרחת ונגררת על הארץ. תנא דבי רבי ישמעאל, למה משכן דומה? לאישה שמהלכת בשוק ושיפוליה של בגדיה מהלכין אחריה, כמו העודף העירייה שבצד מערב של המשכן שנגרר על הארץ. ועד כאן דף צדיק ח'.